רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל.
יפו סימו אייל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. מה יהיה שיר השנה של שנת תשפ"א?
תגיד לי מי לא יבוא.
ביום שלישי, השבעה בספטמבר.
זאת השנה שלנו.
אלא אתה.
רדיו סול מסכם שנה במוזיקה ישראלית.
נורתי לא.
ואני לא כמו ג'וני רוצה.
עם 20 הגדולים. במשדר מיוחד החל מהשעה 12 בצהריים.
משוגעים.
המצעד העברי השנתי של רדיו סול. אתם יכולים לבחור את השיר שעשה לכם את השנה. כנסו לפייסבוק של רדיו סול ותוכלו לבחור את שיר השנה שלכם.
טוניק ומוע.
המצעד העברי השנתי, רדיו סול.
שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, כאן נורית בן דורי שם טוב, תוכנית נקודת השוויון. אנחנו נעסוק כל שבוע בסוגיות שקשורות לשוויון מגדרי ונשנה תודעה. אני נורית בן דורי שם טוב, אני עורכת דין, אני מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית.
וואו.
פעילה חברתית. אתם מוזמנים להקשיב ולהצטרף אלינו לתוכנית ברדיו סול, באתר שלנו www.radiosol.co.il, דרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם הטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו שמספרו 033-807-1213. והיום איתנו אורחת נכבדה, מדהימה, דוקטור מישל שטיינטיר.
שלום מישל. תודה רבה, איזה כיף להיות פה.
נכון. אני ממש שמחה שבאת, אני הכרתי אותך במרכז נשים עירוני.
נכון.
ב-2016 בקורס שהביאה לנו מי שהייתה בזמנו יועצת ראש העיר לשוויון מגדרי, איריס קגן חכון.
נכון מאוד.
כן, ולמרות שאני הייתי באמת כבר אחרי שעמדתי על במות, ואחרי שהייתי מול מצלמה, והיה לי ניסיון, כמובן שלמדתי דברים רבים, אבל מה שהיה לי ממש ממש, וזה נצרב לי במוח, אפרופו זיכרון שדיברנו על זה קודם, זה שראיתי נשים שראו את המצלמה, ודי הגיבו בלחץ ובהיסטריה.
די?
לא, מה די?
הגיבו בלחץ ובהיסטריה.
סליחה, שהגיבו בלחץ ובהיסטריה, כן, זה אפרופו די מילה מקטינה, נכון, לא להכניס נכון. אותה. אז הגיבו בלחץ ובהיסטריה. ומה, איך אני אדבר דקה מול מצלמה? ואז היא נעמדה מול מצלמה, והתחילה לדבר, והיא לא האמינה שהיא בעצמה מדברת, נכון. והיא הייתה נפלאה. נכון. והיום... את לא יודעת איזה מרחק היא עשתה, אני רואה אותה, את אליזה, גזלה וואו. שלנו, בפייסבוק כל הזמן.
אוי, איך אני שמחה לשמוע.
אני רואה את המרחק, ואיך היא מתבטאת, ואיך היא מתבטאת או מתבטא?
מתבטאת.
אני רואה את הדרך שהיא עשתה, וזה מלווה אותי. כל השנים זה מלווה אותי.
איזה מרגש לשמוע.
ולכן אני מבינה עד כמה זה חשוב. כן. כמה זה חשוב לאסוף את עצמך, ולהעיז לדבר,
נכון.
פשוט להעיז לדבר.
להשמיע את קולנו על כל במות החיים.
אז אני אציג אותך, מישל יקרה שלי. מישל, רגע, איפה כתבתי? הנה. בעלת, מישל, כן, דוקטור לרטוריקה. בעלת האקדמיה לרטוריקה. מכשירה, לא, את גם מנהלת תוכנית לאומנות הרטוריקה בבינתחומי.
נכון מאוד.
ואת מכשירה, ואת מכשירה בכירים מכל משרדי הממשלה ובמגזר העסקי והאקדמי לרטוריקה.
הופעה מול קהל ומצלמה, שכנוע, כל הדברים האלה שמאתגרים אותנו.
שמלחיצים אותנו בעיקר, מלחיצים אותנו. פרשנית בנושא הרטוריקה בכלי תקשורת בישראל ובעולם. מומחית ויועצת לרטוריקה וחוקרת תקשורת פוליטית, יועצת לפוליטיקאים ואנשי עסקים רבים, ואני שוטטתי קצת באינטרנט ואני ראיתי איך את מפרשת את טראמפ ואיך את מפרשנת את שפת הגוף של ביבי בנאומים שלו, שזה מרתק, ואני ממליצה לכולכם להיכנס ולהסתכל.
תודה, תודה רבה.
כי זה מהמם. את יודעת, עכשיו אני שומעת נשים מפרשנות את האח הגדול, את תנועות הגוף של האח הגדול, וזה צובר תאוצה, כי בסוף הרטוריקה הפכה בעצם להווה החדש. היום התוכן פחות מאשר התוכן חשוב מאוד, אבל הרטוריקה מאוד מאוד חשובה, יותר מהעשייה.
הרטוריקה כוללת גם את התוכן וגם את הצורה, זה חשוב.
אבל לא את העשייה.
את העשייה.
אנחנו פעם חשבנו שלעשות זה מספיק. אבל זה לא מספיק יותר. לא. צריך לדברר את זה.
נכון. גם פעם זה לא היה מספיק, דרך אגב. זאת אומרת, עם אנשים...
נכון.
זה אבל... לא, זה... היו פחות אמצעי תקשורת, אז זה היה פחות קריטי לחיים, אבל זה היה תמיד חלק מי שדיבר. שמעו אותו. מי שלא דיברה בעיקר, לא שמעו אותה.
נכון, אבל לא שמנו על זה את האצבע. כאילו לא אמרנו, זה מה שמונע ממני להצליח. אני אעשה טוב, יעריך אותי ואני אצליח.
כי זה ככה חינכו אותנו.
ככה חינכו אותנו.
וככה חינכו גם את ההורים שלנו, הם לא אשמים.
לא, אף אחד לא אשם. גם אנחנו לא אשמים.
נכון.
אז מישל, תקשיבי, הרבה דברים השתנו, גם הרטוריקה המגדרית. אם פעם, את יודעת, אפרופו חינוך, אמרו לנו, תהי יפה, תהי עדינה, אל תצעקי. וכשהילד צעק ואמר, מחאו לו כפיים. אז אנחנו למדנו שאנחנו לא מדברות, אנחנו שותקות, ואם יש לנו משהו חשוב להגיד, אנחנו לא נצעק אותו החוצה. ומה שקורה שכל גבר, שגם אם אין לו הרבה בראש, אין לו שום בעיה לבוא ולעמוד על במות ולדבר בביטחון מוחלט, ונשים מאוד 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 מוכשרות וחכמות, לא מעיזות לפתוח את הפה שלהם.
והסטטיסטיקה מראה שעל כל אישה, על כל גבר יש כ-10 נשים, גבר שעולה על במה, נשים פי 10 יותר חוששות מלעלות על במה מאשר גברים. זו אחת הבעיות הקריטיות שאני מוצאת כשאני בודקת מה האחריות שלנו כנשים לנושא הזה של הופעה מול קהל ומצלמה, של השמעת הקול, של חיזוק שריר האומץ. הרי מצד אחד, נכון שמזמינים נשים פחות, אבל מצד שני, לנו יש אחריות. כמה אנחנו נחכה שיתנו לנו? צריך לארגן את זה אצל עצמנו בגוף, לחזק את שריר האומץ, ויאללה, אם יש לנו מה להגיד, אז להגיד בגובה העיניים.
את גם אומרת, זה לא רק שמזמינים אותנו פחות, גם כשמזמינים אותנו, אז אנחנו שואלים על מה מדברים.
בדיוק.
ואנחנו חושבות, אם יש לנו מה להגיד בנושא, אם אין לנו מה להגיד בנושא, וכשמזמינים מישהו, הוא אומר, בסדר, אני בא.
אני נזהרת מלדבר בהכללות, אני חייבת לציין.
אנחנו מדברים פה בהכללות.
אבל אני רגע צריכה להגיד משהו לגברים, יש גם גברים רבים שסובלים חד, משהו אומץ שצריך לחזק אותו, ולעשות שם איזה קווץ'. זה לא חד-מימדי, זה רב-מימדי, הבעיה היא האחוזים, הסטטיסטיקה. ברגע שנשים לוקחות את עצמן, בדיוק,
והן יכולות לעזור לזה. אני מדברת בהכללות כדי לשנות את זה.
אנחנו יכולות לעזור לזה, זו הכוונה שלי.
נכון.
לקחת על זה אחריות כאישה, את רוצה לדבר די כבר, אוקיי, יש הרבה, בואו נקרא לזה מגבלות, אבל בואו ננסה בכל זאת, תמיד יש מגבלות, ניכנס בזה, נבחן את הסיטואציה, נבוא מוכנות, ויאללה, להשמיע את קולנו. קדימה, ביתר או מכבי או הפועל.
חשוב מאוד. אז מה השתנה? משהו השתנה בתפיסה החינוכית היום, כפי שאת
רואה את זה? בעשור האחרון. בוא נגיד ככה. אני פמיניסטית אקטיביסטית מ-2009, שאת חברתי הטובה, אהובה, נבחרה להיות יושבת ראש מועצת נשים בכפר סבא, ופתאום, ומינתה אותי ליועץ התקשורת שלה, והיינו צריכות ליצוק תוכן פנימה, כן. וכך נהיה תוכניות שלמות לנשים, משהו שלא היה קודם. בשום מקום היא הייתה אחת המובילות, עורכת הדין שלי אמרמי, זכרה לברכה, כן, שהניעה יחד איתי, זאת אומרת, אני ביחד איתה גלגלים, שאחר כך התחילו לייצר המון המון אדוות, והמון נשים בכל מיני מקומות מסתבר עשו את הדברים האלה, ואנחנו מין דור כזה.
תקשיבי, היום זה הדבר הכי פופולרי.
בדיוק, אבל זה לא היה ככה ב-2009, אוקיי? זה גם לא, בטח לא קודם. אבל לאט לאט, מרגע שיש יועצת לקידום מעמד האישה, זה עשה שינוי דרמטי. נשים לקחו את זה בשתי ידיים, ונוצרו כל מיני נטוורקס נשיים שלא היו קיימים קודם, והיכולת הזאת של נשים לעזור זו לזו הייתה סופר קריטית, והיינו צריכות להיפטר מכל מיני סטיגמות איומות על זה שנשים הן ביצ'יות, ונשים שק של נחשים, וכל השטויות האלה. וזה סטיגמות וסטריאוטיפים שמקלקלים לנו. ונכון שיכול להיות שיש מצב שמסתדרים יותר טוב עם גברים, אבל זו החברה שלנו. זו החברה שלנו. בואו נעשה גם וגם. יש המון יתרונות בלהביא נשים לארגון, ולא רק נשים, דייברסיטי באופן כללי.
נכון,
מגוון הוא חשוב, הוא מביא צבעים, הוא מאפשר לנו לייצר יותר לכל הארגון.
לגמרי.
אז כן, יש המון ברכה במה שקורה בעשור האחרון, ואני, אבל העבודה עוד מרובה, אז הלו, לא נגמר.
בטח, יש עוד הרבה עבודה, את יודעת.
כן, יש לנו עוד הרבה עבודה.
אני זוכרת שפרופסור סדצקי, שהתפטרה וסיפרה שהיא הרגישה שקולה פחות נשמע, לא נשמע בוועדות, וזו אחת הסיבות שהיא התפטרה, למרות שהיא פרופסור ויושבת בתפקיד מאוד,
נכון.
מאוד גדול, מאוד משמעותי.
הטייטל שלנו מחזק במידת מה את שריר האומץ, אבל זה לא מספיק, כי אנחנו צריכות להרגיש את זה מבפנים.
ואנחנו צריכות לשבור חומה מאוד עבה של שנים והתנגדות ושל תפיסות, וזה משהו שמאוד קשה לעשות.
נכון.
צריך להיות מאוד מודע לזה, שזה שם, ושאת חייבת להיות מאוד מאוד מודעת.
נכון.
תראי, אפילו יש לנו את חברת הכנסת היום, שירלי פינטו קדוש מימינה, שמדברת בשפת הסימנים, אילמת.
כן.
ותראי, מדברים עליה, משמיעים אותה מאוד, כאילו, אולי יותר מכל חברות הכנסת. אז אולי, מה זה אומר? שאולי אנחנו צריכות להיות ללמוד כדי שישמיעו אותנו?
וואו. אני אבחן את הנושא, זה נושא סופר מעניין, שכל בכלל שפת הסימנים, איך את מעבירה את המסרים, זה הכל הרי לא מילולי, וזה עולם תוכן שלם שאפשר לעשות עליו שיעור גדול וארוך, אבל מה שחשוב הוא למשוך, היא מאוד צבעונית, היא מייצרת סקרנות, ואז זה אחר. אוקיי, התקשורת מאוד אוהבת אחר.
נכון.
אז אוקיי, בוא נמצא את מה אחר אצלנו ונהפוך את החיסרון ליתרון, זה בדיוק מה שהיא עושה. זה יפה מאוד. כן, בהחלט.
תשמעי, גם יש את העניין הזה של יותר קל אולי לקבל נשים מנהלות שמגיעות דווקא מתחום השירות או מרצות, ופחות נשים שהן בתחום העשייה והשינוי והביטחון והכלכלה, כאילו יותר מקבלים נשים שמגיעות מהתחום הנשים, מהתחום של השירות, אולי הדרכה.
גם שם יש המון שינויים, כן?
כן.
זה נכון שבכל הארגונים הגדולים המהנדסים יהיו מעט מאוד מהנדסות, אבל החברות עושות מאמץ גדול להביא חברות גדולות, כמו אינטל, כמו IBM, כמו פיליפס, ועוד ועוד ועוד, מנסות מאוד להביא דייברסיטי לארגון. דייברסיטי אנד אינקלוז'ן, זה הבאזוורדס ברוב הארגונים.
דייברסיטי זה שונות?
דייברסיטי זה שונות.
מגוון.
דייברסיטי זה גיוון.
כן.
ואינקלוז'ן זה הכלה. אז זה גיוון והכלה.
הכלה, הטמעה, כן. הכלה.
הם מתרגמים את זה בדרך כלל כהכלה. היכולת להכיל את השונה. זה העניין. אנחנו, כשיש את כל הצבעים, החיים נהיים יותר מעניינים, יותר מגוונים.
את אומרת שמה שמעניין את התקשורת זה השונות. אז
נכון,
יאללה,
בדיוק.
בוא ניתן
אז בוא נעבוד על זה. בדיוק, נכון. אפשר להתכונן. זה מה שאנחנו לומדים, בהחלט, בתוכנית לאומנות הרטוריקה שאני מעבירה בבינתחומי, שם אנחנו עוברים תהליך ש... רגע, רק אני אציין, אוניברסיטת רייכמן הבינתחומי, שהפכנו להיות, וזה גם כן מין חלום שהתגשם.
אז לפני שאנחנו נדבר על התוכנית הזאת ועל מה שאת עושה, אני רוצה שאנחנו נקשיב את השיר שבחרת, של יוני רכטר.
או, אוקיי.
שובי כאן.
שיר שאני מאוד אוהבת.
שובי כאן.
שובי כאן ושוב הכל נהיה בצורה מבולבלת ויפה, היא לא השתנתה. יום בהיר לחד עזבה והנה חזרה, מרעידה בי בהלה, מניסה שלווה. כיתה כמו תמיד, אין עבר ואין עתיד, רק הרגע החולף לא חוזר יפה כואב, והכל פתאום אחר, מסוער יותר, מהיר יותר, יפה יותר אחר. שובי כאן ושוב הכל כמו מההתחלה, שוב אני עומד מולה, בלי לומר מילה. חיוך פעיל שלה, מול אותו הצחוק. הפרידה נראית פתאום, כמו חלום רחוק. כיתה כמו תמיד, אין עבר ואין עתיד. רק הרגע החולף לא חוזר יפה כואב, והכל פתאום אחר, מסוער יותר, מהיר יותר, יפה יותר אחר. תמיד
אין עבר ואין עתיד, רק הרגע החולף לא חוזר יפה כולה.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים.
חזרנו,
בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית
בן דורי שם טוב. רטוריקה המגדרית. לפני שנדבר על רייכמן.
אוקיי, הכל בסדר. רטוריקה זה קודם כל אמנות הנאום והשכנוע. והיא תורה מאוד עתיקה. 2500 שנה כמעט לא השתנתה הרטוריקה. מה שהשתנה זה הדרך שבה אנחנו מתקשרים. הפלטפורמה, הזום, זה שקפצנו אל תוך הזום, גורם לזה שהכלי שבאמצעותו אנחנו מתקשרים משתנה, ואז אנחנו נתפסים באופן שונה בכל אחת מהסיטואציות האלה, בין אם אנחנו מול קהל או מצלמה. עכשיו, מה שקורה מבחינת הרטוריקה המגדרית, זה שלאורך השנים התחלתי לזהות דפוסים שנשים עושות יותר מגברים, והתחלתי לחקור, ומסתבר שזה תחום בחיתוליו, אבל סופר דופר חשוב. מעניין, בעשור האחרון הוא מאוד מתפתח, ויש הבנה שבשל החינוך נוצרות תבניות, והתבניות האלה מופיעות שוב באופן סטטיסטי יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. זה לא אומר שגברים לא סובלים מהדברים האלה,
גברים,
כן?
גברים סובלים מהכל.
נו, כמונו, גם אנה,
אבל זו תוכנית לשוויון, נכון. שוויון מגדרי, ובינתיים אנחנו צריכים
נכון, כל הזמן
לחזק
אבל
את הנשים, אבל הגברים סובלים בדיוק באותה מידה, רק בדברים אחרים, כי החינוך
הם גם נדרשים לא לפקוט,
נכון,
ולדעת תמיד איך לתקן את האוטו,
ולא להתפרק,
לעבוד
בדיוק.
עם מבריגה. נכון, לא כולם זה, יודעים.
וזה מלווה אותם, ותפק אותם בדרכים שלהם.
כן, בדיוק. אז יש, כל התמונה, חשוב לנסות לראות כמה שיותר חלקים מהתמונה הזו. ועדיין, אנחנו נמצא יותר נשים שעומדות ב-X ברגליים מאשר גברים. כשהיו יותר חתונות והייתי מגיעה לאירועים, אחד התחביבים שלי תמיד היה להתבונן על הרגליים של האנשים ולראות, לספור נשים וגברים מי עומד ב-X ברגליים. כדי לבדוק את הסטטיסטיקה, עשיתי מחקר שטח.
כן.
ותמיד זה אנשים יותר, בייחוד באירוע, כשהן על עקבים, בסמלת ערב, ויש איזה רצון להרגיש יותר רזה ולצמצם את עצמך.
נכון.
אז זו אחת מהסיבות. אצל נשים גבוהות הרבה פעמים הן מצמצמות את עצמן בגובה, על ידי זה שהן מנמיכות את עצמן.
כפופות.
בדיוק. זה מקטין אותן טיפה אל מול הפרטנר, ולגרום לו להרגיש בדרך כלל גבר, להרגיש יותר,
נוח
עם עצמו בסיפור. זאת אומרת, אלה דברים שאני אני מאוד אוהבת לעבוד מבחוץ פנימה על שריר האומץ, כי זה יותר מהר. ברגע שאת עכשיו, כל פעם שתראי מישהי שעומדת ב-X ברגליים, או מישהו, אבל זה יקרה פחות, הרבה פחות, אז תראי רגע למה, מה היא מנסה להקטין שם, למה היא מצמצמת את עצמה. זאת אומרת, אנחנו למדנו, הנה, אנחנו גם אני יושבת ככה רגל על רגל, זו תנוחה שנשים ישבו בה יותר מכיוון, רגליים מסוכלות, כיוון שלבשנו חציות. מה זה המחוך? גם כן, מיועד לצמצם, להקטין את המקום שלנו בעולם. ויש עוד ועוד דוגמאות על הקטנה עצמית של הקטנה של נשים חברתית, תרבותית, לאורך ההיסטוריה. והדברים האלה מחלחלים, אי אפשר להיפרד מהם. זה הופך להיות חלק מהטבע שלנו. אנחנו, איך אמרה סימון דה בובואר, את לא נולדת אישה, את נעשית אישה. זאת אומרת, את לומדת את הקודים ואת הכללים, וכך גם הגברים לומדים. אנחנו יצורים חקייניים.
נכון.
אנחנו מעתיקים אחד מהשני כל הזמן.
אנחנו מעתיקים קודם כל מההורים שלנו.
בדיוק. ממי אנחנו לומדים? הנה, אנחנו מכילים את התינוק שלנו ועושים לו ושיפתח את הפה, נכון? והוא עושה את זה, למה? כי אנחנו קופים. בסופו של דבר. אבל קופים מתוחכמים מאוד.
נכון.
אז כן, אז זה אחד. אמרנו X ברגליים. ויש לי עוד, הכנתי לכם עוד כמה דברים שקורים. מה עושים? איך פותרים את זה? שמים לב. עומדים עם שתי רגליים נטועות בקרקע.
כל דבר שצריך לשנות, צריך לזהות אותו קודם.
קודם.
אחר כך למצוא את החלופה.
התחום שאת אוהבת.
ואחר כך להטמיע אותה. זה מודעות, זה כזה, ככה זה קורה בכל תחומי החיים, זה לא רק רגליים. בדיוק. כל נושא, בגלל זה אני אומרת שצריך לחנך מגיל אפס עד לידה. מגיל לידה, אני בסוף ידע להגיד את זה.
מגיל לידה, בדיוק, יפה.
שזה הגיל שהמודעות נצרבת במוח.
נכון.
וזה הגיל הקריטי להפנים דברים. אז זה לא, לא, לא מספיק שיהיה לנו, גם אם אנחנו נלך ונחוקק חוקים לחינוך מגיל לדעת גיל שלוש.
כן.
אם אנחנו לא ניתן את המודלינג הנכון ואת החינוך הנכון, אז אנחנו נמשיך את אותו דבר.
אני חושבת שהדור שלנו, שנתן דוגמה יותר פמיניסטית לילדים שלנו, אנחנו מגדלים בנות ובנים יותר עם מודעות יותר פמיניסטית. ואז,
שוויונית,
דרך
כן.
אגב, בדיוק, יש המון אנשים שהמילה פמיניסטית לפקוד. קשה עליהם.
נכון.
שוויוניסטית, תנסי
אז
רגע.
אז אני דיברתי עם נעמה לזימי, עם חברת הכנסת לא נעמה לזימי, אמרתי לה, בואי נשנה את הפמיניזם לאיקואליזם, לשוויוניזם.
זה מה שאני
אז אמרה לי, לא, אנחנו צריכות מציע. ליצור, שוויוניזם זה כללי מדי. אנחנו צריכות ליצור, שיהיה לנו איזה משהו למגדר, לעניין
זה מילה אנשי. נרטפת.
זה נכון, זה, אנחנו צריכות לשנות זה יותר קשה לשנות תפיסות מאשר לבנות תפיסות חדשות.
נכון מאוד.
ופה זה דורש שינוי של תפיסה, וזה לכן יותר קשה, אבל...
אבל את יודעת, המילה שוויוניסטית, כשאת קוראת הרבה פעמים, אנשים לא אוהבים את הפמיניזם בגלל הלוחמניות שלו, שנתפסת, היא לא מחוברת למציאות בהכרח.
בגלל הסטיגמה.
בדיוק, הסטיגמה. גם המילה מורה היא מילה כזאת עם סטיגמה, ואני הכי אוהבת את המילה הזו שיש. אז כשאת לוקחת מילה שקשה לשנות אותה, צריך בדרך מסוימת קודם להתרגל לקונספט, להבין שפמיניזם זה שוויוניזם תכלס, ולא משהו לוחמני, נכון. ואז את יכולה אולי לקרוא לעצמך ככה, ולאט לאט את נפתחת לזה יותר, זה בדיוק העניין של השפה, שזה עוד משהו. כשנשים מדברות על עצמן, מאוד חשוב שיקפידו על גוף שני נקבה. את ושלך במקום אתה ושלך. כן. זה מאוד חשוב בשביל יצירת תודעה פמיניסטית. כלומר, אם אני אומרת על עצמי, כן, ושמעתי את זה לא פעם, כשאתה נכנס להיריון, כן. זו בעיה. או אם אני אומרת, שמעתי, כשאתה קונה סמלת קלה, שמעתי כל מיני, זה לא, וזה נשים שאומרות את זה, ולפעמים בפאנל בטלוויזיה, את רואה שלוש נשים, שזה נהדר שיש שלוש נשים על המסך, אבל הן מדברות באתה.
בלשון יחיד.
וזה משהו שברגע שאת מתחילה לדבר על עצמך באת ושלך, את חושבת על עצמך בצורה הרבה יותר נשית. ואת נשית של גובה העיניים. וזה נותן ביטחון, וזה נותן מקום.
זה בדיוק העניין של בניית התודעה. את יודעת, דווקא דיברת על ביבי, שמשנות ה-90 הוא מעביר מסרים מאוד מסוימים של יש את ה... את היהודים הימניים, ויש את כל השאר השמאלנים.
סטיגמות ותיוגים, פוליטיקת זהויות.
זה בדיוק העניין, זה 20 שנה יותר, שיוצר צורב תודעה במוח, שאחר כך מאוד קשה לשנות אותה. בדיוק כמו השפה, כי השפה שלנו היא שפה שהיא...
היא מייצרת את המציאות.
היררכית, היא מתייחסת...
פטריאכלית.
היא מתייחסת לגברים. ואם את אישה שאין לה מספיק עוצמות, והיא מקשיבה ואומרת, אוקיי, מדברים גם אליי, אז את חושבת, אוקיי, לא מדברים אליי, לא מגיע לי להיות במקום שמתייחסים אליו. ואז אנחנו באופן בסיסי, בתת מודע, כשאני אומרת, ככה נצרב לנו התת מודע, זה מה שאנחנו מפנימות, שאנחנו לא ראויות, כי אנחנו לא... לשון זכר, אנחנו לא דיברו אלינו כל החיים, דיברו אליהם, לא דיברו אלינו. ואנחנו צריכות להרים את עצמנו לדבר הזה כדי להשתתף במשחק, כדי לעלות על המגרש ולשחק בכלל.
זאת האחריות שלנו.
בדיוק. אבל אם בתת מודע ואנחנו לא מזהות בכלל שאנחנו מרגישות שאנחנו לא ראויות, אז איך אנחנו נעשה את זה?
קודם כל, אני רוצה לציין שינוי נחמד שנתקלתי בו בשנה האחרונה. חברת החשמל שינתה את כל הגיוסי עובדים שלה ללשון נקבה. ולמטה כתוב, המודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. אוקיי, זאת אומרת, אז זה משהו שבא ברמה הארגונית, שעוזר גם כן להכניס למודעות שיש להכניס יותר נשים לארגון וגם לתפקידים בכירים.
לגמרי.
אבל זה ככל שזה עובד יחד, גם אנחנו לוקחות אחריות וגם הארגונים נהיים יותר ויותר מודעים לזה, ומנכלים מכריזים על עצמם כפמיניסטים, אז זה הרבה יותר סיכויי הצלחה יש לזה.
הם גם צריכים להכריז על עצמם כפמיניסטים, אבל הם גם צריכים לזהות את הבעייתיות, כי אם הם לא מזהים אותה, אז הם לא יודעים לשנות אותה.
אז אנחנו הרבה יותר קולניות ב-15-20 שנים האחרונות, וזה מביא את אותותיו.
אנחנו צריכות להיות קולניות ולא צווחניות.
בדיוק. מה, לא צריך לצעוק. לא, לא, לדבר דברי טעם.
צריך שישמעו אותנו, בדיוק.
מאוד חשוב. וכשאנחנו מדברים דברי טעם, יש...
מדברות.
מדברות, צודקת לגמרי. כשאנחנו מדברות ומדברים בדברי טעם, מאוד חשוב להימנע עד כמה שניתן ממילים הקטינות. יש נטייה לאנשים כשמציגים את עצמם, זה גברים ונשים כאחד, נשים יותר,
כן.
להגיד קצת ודי, ובסך הכל, וטיפה, ועשיתי פשוט. איזשהו פרויקט, או הרמתי איזה משהו, כן, אני ככה, כאלה מילים שלא תומכות במסר.
כן.
הם מילים שמלכלכות את השפה, מהבחינה שהן מייצרות מצב שבו את קטנה, קטנה.
זה גם חלק מהרטוריקה... המגדרית.
נכון, בדיוק. אז אפשר לעבוד מבחוץ פנימה.
נכון.
לדייק את השפה, לדייק את שפת הגוף, לשים לב לקול. הקול שלנו גם כל הזמן נותן רמזים. כשהייתי בת 22, נגיד, הייתי מתקשרת למישהו להציג את עצמי, לקראת רעיון עבודה או משהו כזה. זאת אומרת, שלום, מדברת מישל? סימן שאלה?
נכון.
כזה, קטנה? כן. וזה מקטין, זה מייצר מצב שבו אנחנו לא באות בגובה העיניים, אנחנו באות קטנות ומקובצות. זה לא מקום טוב להיות בו.
נכון.
לכן צריך לנשום, ולהיות, אפשר לעמוד בתנוחת וונדר וומן לפני רעיון חשוב, כמו שראינו ב...
כן.
איך קראו לסדרה הזו. ויש, כן, על האנטומיה של גריי. כל הדברים האלה זה דברים שהם באמת עוזרים מבחוץ פנימה יותר מהר לתקן את ההרגלים שלנו. אז זה עובד יחד עם המודעות.
הייתי באינסטגרם דווקא, איזו הרצאה של ורד פלדמן, שהיא גם מלמדת שפת גוף, אז דיברה על תמיר מהאח הגדול, שהוא היה צריך לקחת ללי גרינר את הטלפון, ולהביא אותו לאח הגדול, והוא לא עז לעשות את זה, וככה הוא היה מקופל, ובאיזשהו שלב הוא שם ידיים על המותניים, כדי שזה ייתן לו את הכוח להושיט את היד, ולקחת את הטלפון. ואחרי כמה שניות שהוא היה עם ידיים על המותניים, הוא הצליח לקחת את הטלפון וביצע את המשימה.
יפה.
אז זה עובד.
זה ברור שזה עובד. למה וונדר וומן עומדת ככה? סתם? סרוטנין נשפך לגוף. סרוטנין זה הורמון השמחה, ונותן לנו תחושת עוצמה וגדות. אפשר גם, מה זה תנוחת הניצחון שעושים באולימפיאדה?
כולם.
זה גם כן, זה כל המרחב הזה מסביב לגוף, נותן, מפריש, גורם לזה שהמוח מפריש יותר סרוטנין. זה פיזיולוגי.
אז אנחנו צריכות ללמוד לעבוד פיזית עם המוח ומנטלית עם המוח.
לאזן את ההורמונים במוח. בעזרת הגוף.
גם.
ממש נכון, ככה, ממש. כן. זה עוזר מאוד מאוד להתמודדות עם פחד קהל ומצלמה ולחיזוק שריר האומץ. מאוד. כן. וגם מה עוד לא אמרתי על, על הקשר עין? סליחה, כן. קשר עין זה גם טיפ חשוב. חשוב לעשות. הרבה פעמים יש מחבוא עיניים. אתם נכנסים בפגישה, בתקשורת בין אישית, יש שלושה דברים חשובים. הנה, אנחנו יושבות אחת ליד השנייה, שזה זה תקשורת בין אישית מהז'אנר הרדיואי, אבל כשאנחנו יושבות אחת מול השנייה, נגיד, לכוס קפה, אז שלושה פרמטרים חשובים יש שמעידים על עומק ההקשבה. אחד זה קשר עין, שתיים זה פלג גוף מול פלג גוף, ושלוש זה כיוון הרגליים. והרגליים זה האיבר הכי רחוק מהמוח, אז הרבה פעמים אנחנו לא כך מודעות אליו, אז שימו לב לאן הרגליים מכוונות, אם לדלת, אז תשאלו את עצמכם מה קורה.
אז ביי ביי.
יש כל מיני סימנים כאלה שאנחנו יכולים לעזר בהם, כדי להתחבר טוב יותר ברטוריקה שלנו, גם בתקשורת בין אישית, גם מול קהל ובטח מול מצלמה, כמו שכולנו מתמודדים, and Zoom is here to stay, כך נראה.
כן. אז לפני שנמשיך, אנחנו נשמע שיר נוסף שבחרת, של נורית גלרון. איזה שיר בחרנו? בלד על האישה.
וואלה.
שיר מהמם.
שיר עצוב.
שיר מהמם.
מהמם.
כי שוב ברחו
אבל עד שיגמר.
בדיוק. כל עוד אנחנו כאן ויכולות לעשות משהו בנדון.
יש לנו מה לעשות.
בדיוק, יש הרבה עבודה.
וגם שזה נגמר, זה לא נגמר.
נכון.
זה רק נראה שזה נגמר. אז בואי תגידי לי, איך את חושבת שאנחנו יכולים מגיל ינקות לקחת ילדים וללמד אותם רטוריקה? שזה לא יהיה משהו שאת יודעת, שאחר כך צריך ללמד אותם, שזה יהיה משהו מובנה כחלק מהתודעה שלנו.
קודם כל, החלום שלי בהקשר הזה הוא שרטוריקה תהיה חלק מתוכנית הלימודים מגן חובה ועד י"ב, כך שהחבר'ה שלנו כשהם יגיעו, הילדים שלנו כשהם יגיעו לצבא,
אני רוצה, למה מגן חובה?
מה? את רוצה
להתחיל לידה. אותו?
מגיל לידה. כן, בסדר.
כי אני חושבת לידה. שהילדים, אם הם לא יראו את של ההורים של... אבל אנחנו צריכים גם... זה בדיוק מה שאני אומר, אנחנו צריכים להיות גם את ההורים, גם להכשיר נכון. דור של מטפלים, שיצליח נכון. להעביר את המסר.
בדיוק.
שהרטוריקה שלו תהיה נכונה. ולא רק שהוא ידע לדבר, שגם הוא ידע להבין את הילדים. כאילו, זה מה שהמגשר עושה. הוא צריך לא רק לדבר, הוא צריך גם להבין את הדובר, שזה נכון. שני הקצוות של אותה סקאלה, של
שזה
תקשורת.
שזה משפר גם את היכולת בדיוק של לבטא את עצמנו, אבל גם את היכולת להקשיב ולהכיל.
שנבין את השני, כי בסוף אנחנו מאוד 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 שונים. אני כן. כל הזמן אומרת, אנחנו כמו מחשב.
כן.
כזה שיש לנו את המעבד, ועליו שמים מיליוני תוכנות, מיליונים של תוכנות. וכל אחד יש עליו תוכנות אחרות.
נכון.
כולם נראים כמו מחשב.
נכון.
אבל כל אחד...
רובוטים, גם כל הנושא של בינה מלאכותית, אנחנו נדבר אבל, הולך
בדיוק,
לשם.
אבל אנחנו שונים כן. לגמרי, כי כולנו, כל אחד מאיתנו עובד עם התוכנות שלו, mm-hmm. ואנחנו חייבים להבין שאנחנו מדברים עם בן אדם, עם מי אנחנו מדברים, איזה תוכנות הוא מפעיל. לפעמים אנחנו גם לא מזהים כ... אין לנו את התוכנה הזאת.
וגם יש לקחת בחשבון את פער הדורות, שזה כבר לא הדור היה, אני יודעת מה, 10-12 שנה. היום זה אפילו בין הילדים שלנו, הגדול או הגדולה והקטן, יש פערים.
נכון.
זה מאוד מאוד משפיע בגלל ההתפתחות הטכנולוגית המואצת. אז היום אנשים מתחילים אחד עם השני מאוד אחרת מאשר בדור שלנו.
התקשורת שונה.
התקשורת מאוד השתנתה.
וזה מאוד מקשה על הרטוריקה, כי אנחנו לא מדברים ככה.
כן מדברים.
אנחנו מדברים בוואטסאפ ובפייסבוק ובאינסטגרם.
הם קוראים לזה לדבר.
אבל זה הרטוריקה מבחינתך?
זו רטוריקה לחלוטין מבחינתי.
אז איך?
אבסולוטלי. וזו רטוריקה שיש לך
אז בואי דברי על זה, איך עושים אותה טוב?
מה?
אבל אנחנו צריכות לעשות אותה נכון, את הרטוריקה, כי אני חושבת שהמדיומים האלה זה המדיומים שיוצרים הכי הרבה...
מה, שטחיות?
לא, מריבות. בחוסר הבנות.
זה תלוי,
כי
נכון.
אין שם את האינטונציה.
אז בדיוק.
ואין שם
סימנים
את
של רגש חוץ מהאמוג'יז.
בדיוק.
נכון?
אבל זה יוצר כל כך הרבה בלבול. אי-הבנות נכון. ובלבול.
ואף על פי כן עלינו להיזהר כאנשים מבוגרים מלשפוט את מה שקורה היום לצעירים. כי אנחנו לא רואים את זה במשקפיים הנכונות. כשהיינו שם חשבנו דברים אחרים.
מה
אז נכון. צריך להיות מאוד פתוחים גם להתבוננות במה, לא הכל רע. יש דברים טובים ויש דברים רעים.
הכל טוב.
לא, יש גם לא הכל בעצם טוב. בדיוק, הכל
אני
טוב.
אני באמת חושבת שהם אחרים, והם עושים את מה שהם יצטרכו. הם יצטרכו לחיות בחיים של מסכים.
בדיוק.
אנחנו לא.
הם גם, יחיו... אנחנו כולנו מכורים למסך.
זה לא נחשב מסך, המסכים שאנחנו מכורים
למה?
להם הטלפון הזה. כי... תחשבי איזה מהר הטכנולוגיה מתפתחת והעולם מתפתח. הכל יהיה וירטואלי.
את מתכוונת על התלת מימד והחמד.
בהמשך, את יודעת, יש היום משחקי מחשב שאנשים נכנסים
נכון,
לתוכם.
נכון, נכון, נכון.
מקבלים איזה שם של אבטר וחיים את העולם נכון. הזה. והילדים שלנו יחיו בעולמות כאלה.
נכון.
ולכן חשוב שהם יהיו עם
הם
המחשבים.
הם יצטרכו לתקשר עדיין.
וילמדו את זה מעולה. אבל הם בדיוק. אבל הם יהיו חייבים לתקשר.
לנו להעביר מסר. אי אפשר להעביר מסר בלי רגש. רגש מולבש כסאבטקסט על כל דבר שאנחנו אומרות ועושות ובכל סיטואציה תקשורתית. אז לכן התקשורת תמשיך להיות קיימת כל עוד בני אדם רוצים ליצור דברים כי הם לא יכולים לעשות את זה לבד. אז הם צריכים לתקשר ולשכנע ולהוביל עוד אנשים יחד איתם אל הדבר שאותו הם רוצים להגשים.
נכון.
אז תקשורת
א'
זה
ב'.
לא משנה, גם אם היא מול מסכים,
וזה
היא תקשורת.
כי דווקא מה שאנחנו עושים פחות באוטומט, זה מה שאנחנו צריכים לחזק היום יותר. שזה הבנת האחר, וזה
בדיוק.
רגש, וזה לדבר, וזה רטוריקה, ולהבין אנשים אחרים.
נכון.
אז כן.
נכון, בדיוק. אז בעולם הזה של הזום, יש גם יתרונות. לא כל רע, נכון?
יש,
וזה מה שחשוב, לראות את ה... את ה להשתמש בכל מה שיש על צלחתנו. למה רק בזה או רק בזה? כל הרעיון של הוראה היברידית, שהוא מאוד מסובך, זאת אומרת,
כן,
ללמד גם מול קהל, כן, אני עומד מול הכיתה,
לא
חבר'ה
זה.
באוניברסיטה.
אני לא הצלחתי ללמד בשנקר גם בכיתה וגם בזום.
בזום.
אני מלמדת רק בזום בינתיים.
אז אני עושה כבר גם וגם, וזו הייתה חוויה מאוד מאתגרת, מכיוון שהחבר'ה בזום מאחוריי על המסך, החבר'ה שאני מדברת איתם בכיתה מולי, ואיך את מחלקת את תשומת הלב, לאן את מסתכלת.
וזה בעיה. זה,
נכון.
זה, אני השתתפתי בישיבות היברידיות, וזה באופן ברור... באופן ברור יוצר נחיתות למי שנמצא בזום.
בזום, בדיוק. אבל אף על פי כן, אין מה לעשות. אז צריך לעשות פאוזות, זאת הצעתי. רוב הזמן יהיה לך יותר קל לדבר עם מי שנמצא מולך.
נכון.
ככה זה. ואז יאללה, תבואו לשיעור, ואם אתם לא יכולים להגיע, אז בסדר, קחו בחשבון שתהיו פחות שותפים.
כן.
ואין מה לעשות, אנחנו נצטרך ללמוד לתמרן ככה, ולהכיר אותם גם אם הם מתחברים אלינו מהבית.
כן.
נכון. אז כן, אז אבל חלק מהיתרונות הגדולים שזום פתח את העולם.
נכון.
אני עובדת עם אנשים מכל העולם, הייתה לי שנה, לא, שנתיים כמעט, אוי, עוד לא, שנה וחצי.
כן. אבל זה הרבה שנים הקורונה, אז
נכון.
זה בסדר,
אז
לא.
שנתיים
בואי
מאוד
נזרום
מעניינות.
איתה, נחיה איתה. צריך קצת לשנות את דרכנו כדי שהיא תלך, אבל בינתיים נצטרך לחיות איתה.
נכון, וגם כן. התקשורת מאוד השתנתה. אנשים היינו הרבה יותר חבקנים.
נכון.
יכולנו לראות את זה נורא יפה באולימפיאדה, כשהחבר'ה, הקבוצה ג'ודוקה שלנו זכתה, הם לא הפסיקו להתחבק.
נכון.
כשאת ראית את הסינים, מקסימום קדים קידה, וכזה נורא פורמלי. אצלנו ההתפרצות הרגשית הישראלית היא הרבה יותר חמה וחזקה.
הכל הרבה יותר אצלנו.
לקחו לנו את זה, כן.
לא, לא לקחו לנו את זה.
קצת, אבל כן, אנשים...
את יודעת מה, וזה לא הבעיה. זה לא הבעיה החיבוקים. הבעיה זה ההתפרעויות. העיבוד... עיבוד פרופורציות ויציאה חוצה, ובילויים, ומסעדות, וחוץ לארץ, והנאות, 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 בלי התפתחות.
מה זאת אומרת?
בלי התפתחות, כאילו בלי לחשוב על איך אני יכולה להוביל ולשנות את העולם, אלא יותר איך אני אוכלת את העולם. כאילו זה הלך לכיוון יותר של החוצה מאשר פנימה.
אני לא יודעת אם אני מסכימה ב-100%.
את לא חייבת להסכים. אבל אם נסתכל על זה, אם תסתכלי על זה, תראי ש...
המון אנשים אבל הלכו כן פנימה, והוציאו דברים לאור בגלל שהם לא יוכלו לנסוע
ולנות את החיים. אבל את מבינה? אז אני אומרת, המציאות מלמדת אותנו מה הסיבה לכל דבר.
אוקיי.
אז אם אנחנו מסתכלים על מה קרה כתוצאה מהקורונה, אז כן, זה בדיוק מה שקרה. אנשים הלכו פנימה והם שינו את דרכם.
אז האיזונים השתנו.
והם ידעו לנהל את הכסף שלהם אחרת. זאת אומרת שהקורונה באה ללמד אותנו להתנהל אחרת.
שהוא חשוב, בטח, זרימה. זרימה, אחד הדברים...
זרימה אחרת, כי אנחנו היינו בזרימה, אבל לא עם עצמנו.
לא היינו בזרימה. זה, אני חושבת שהיינו נורא... זאת אומרת, אולי היו אנשים שהיו בזרימה, כן. אני... מתכוונת שהקורונה בגלל האי-הוודאות הגדולה, לא היינו בכזאת אי-וודאות, בתחושה לפחות. ברגע שהקורונה והסגרים והכל נכנס לתוך החיים שלנו, אז אי-הוודאות עלתה מאוד מאוד, וכתוצאה מזה כל תוכנית השתנתה.
והדבר הוודאי היחיד שהיה לנו זה אנחנו.
בדיוק. ולהיות עם עצמנו ופתאום להבין שגם מתוך הדלת עמותינו אנחנו יכולים לעבוד ולתקשר ויש עוד אופציות.
נכון, זה... אנחנו יכולים ליהנות ממש... ולאהוב ולבלות. נכון. ואנחנו לא חייבים דווקא בקניון ולמלא את הארון. נכון. וכמה בגדים יש לנו, אנחנו
נפטרנו,
לא הולכים לשום מקום.
התנקנו.
יש לנו כל כך הרבה, נכון. מי צריך את כל זה.
אבל בכל זאת, אנשים חזרו לזה יפה מאוד, גם נכון. דרך האינטרנט. הכל אפשרי מהבית.
אבל בגלל זה גם הקורונה חזרה.
כן, אנחנו נצטרך ללמוד לחיות איתה, ולהיזהר, ולשמור, ולשנות מודעות, כמו ש...
לשנות מודעות.
עד להודעה חדשה.
לשנות את ההתנהלות שלנו. כן.
ממש.
אז אני מסתכלת על השפה. הרטוריקה זה דבר נורא נורא חשוב, אבל מצד שני, הרטוריקה יושבת על הסקאלה של הלדבר החוצה. ויש גם בצד השני אנשים שאנחנו צריכים להבין אותם ולקלוט אותם. אז זה גם... הגישור לעומת זאת מסתכל על האנשים ומנסה להבין אותם, ודרך הרטוריקה שהיא לא נאום, היא שאלת שאלות. להביא את האנשים ואת המגושרים להבין מה נכון להם יותר, מה מתאים להם יותר, בהתאם להבנה של המגושר.
שאלת שאלות זו אחת מהטכניקות הרטוריות הכי חשובות שיש בעבודה מול קהל. אם את רוצה להניע קהל...
בכלל, זה גם לא משהו שאנחנו עושים. שאלת שאלות זה דבר נורא קשה. אנשים יודעים, הם אומרים, הם לא שואלים.
נכון, והמדע כולו התפתח בזכות סימני השאלה.
בדיוק.
מאוד חשוב לשאול ולהשאיר הרבה סימני שאלה. כי אנחנו ממש יודעים
כלום.
בדיוק.
אנחנו לא יודעים כלום.
ככל שאנחנו משכילות יותר ויותר, אנחנו מבינות עוד כמה עולמות תוכן יש שאנחנו יכולות ללמוד ולרכוש לעצמנו. אין איזה סוף, זה נכון.
כן. אז את רוצה להגיד את משהו?
כן.
רציתי לשאול אותך על הספר החדש.
רגע. אני יודעת, נזכרתי מה רציתי להגיד.
5 דקות.
כן? אז אוקיי. אז אני רוצה, מאוד חשוב אצל נשים, שבנושא של הקטנה עצמית דיברנו קודם, אבל לא דיברנו עדיין על מה את עושה כשמקטינים אותך.
אוקיי.
וזו גם התמודדות מאוד משמעותית. שחשוב, אפשר לראות המון דוגמאות בכנסת. אם זה למשל ציפי לבני, שאבי גבאי פיטר אותה בשידור חי, ממספר 2, מלהיות מספר 2, מפלגת העבודה, אם מישהו עוד זוכר. והיה לנו עכשיו את עידית סילמן, שגם כן מיקי זוהר צעק עליה שהיא ילדה קטנה ו... כן, כל הקטנות העצמיות, הקטנות האלה. בדיוק. הן מאוד מאוד קשות גם בזמן אמת להגיב אליהם. להרבה אנשים ונשים במיוחד, זה קשה. אנחנו לא יודעות מה, לא באה לנו התשובה החכמה. עכשיו, אם את יודעת להשתמש בהומור ומצליחה לקבל את זה כמשהו שאת יכולה לצחוק עליו, אז את אלופה, זה מאוד קשה.
זה
דורש המון ניסיון.
מצב מודעותי מאוד מפותח כבר.
בדיוק. לכן, מה שחשוב זה... כשיש שאלות קשות או סיטואציות קשות, תשובות קצרות ולייצר משהו חדש באותו רגע. כמה שיותר לענות בקצרה, ואז לקחת את זה לכיוון אחר, לא להאשים, אלא לעבור לדבר שיכול מאוד להרגיע את המצב, ואת לקחת שליטה, ולנסות להחליף את הנושא. זה דורש תרגול, ועל הדברים האלה אנחנו גם עובדים באקדמיה, ובספר שלי אני כותבת על כל הטכניקות שאת רק יכולה לתאר לעצמך.
זה הספר של המציאות ומבט רב-תחומי.
כן, זה עוד ספר.
כי זה ספר שעכשיו יצא.
עכשיו יצא, נכון.
עכשיו יוצא לאור, שאת כתב בו פרק על מומחיות ברטוריקה.
נכון. זה ספר מקסים של הבין תחומי שריכזו פרופסור יאיר גלילי ופרופסור גרשון טננבאום, והם לקחו ויצרו ספר שוויוני, 16 נשים ו-16 גברים כותבים בספר הזה, שזה מדהים, ואני מאוד גאה להיות חלק ממנו, וכתבתי את הפרק על מומחיות ומצוינות ברטוריקה, שאני מציגה שם את כל התזה שלי מהדוקטורט, בו ניתחתי את נתניהו ואובמה, שני גברים, כן, בדיעבד, אולי הייתי בוחרת גם אישה, אבל זו הייתה מערכת יחסים מרתקת.
בפרופסורה.
מי יודע, מי יודע. אבל בינתיים התפקיד שלנו הוא להשמיע את קולנו, לחזק את שריר האומץ, לעלות על במות, ויאללה, לדבר, להגיד מה אתם חושבים בגובה, חושבות, חושבים, גם וגם בגובה העיניים. זה מקום טוב להיות בו.
בהחלט, בהחלט. אז תודה, מישל, יש לי עוד מלא דברים שאני רציתי לשאול אותך. לא דיברנו בכלל על ה, באמת על ה, לעומק, על החינוך מינקות, אבל זה אני מדברת
נכון.
כל הזמן.
עוד, ניפגש שוב.
בסדר. אז ממש תודה שהייתי איתנו פה היום.
שנה טובה.
שנה טובה.
שתהיה ברוכה, חג שוויונית.
חג שמח לכולם, חג שמח. כן.
חג שמח.
ויש לנו, כן, יש לנו עוד הרבה עבודה, ואנחנו עושות אותה.
בדיוק.
עושות אותה באהבה. צעד אחרי צעד. כן. אז אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו, ולהודות לך, גיל, בן פורת, הטכנאי, החתיך שלנו. ואחרינו דוקטור חיננית לויפר פלד, בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה. אנחנו נחזור לפה אחרי החגים, לא, בעצם באמצע החגים, בעוד שבועיים. ולסיום, יהודית רביץ באה מאהבה.
יש.
להתראות. Oh,
עכשיו ברדיו סול, התוכנית מאז ומתמיד עם רונית קלוסקה.